ח' ואנחנו לומדים את ספר הכוזרי מאת רבנו יהודה הלוי. אנחנו במאמר ראשון בסעיף ד' כוזרי א' ד'. אמר הכוזרי, וכי יש לדעת הפילוסופים טעות גדולה מזו של בעלי שתי הדתות האלה המאמינים כי העולם נברא ובשישה ימים נברא, והאומרים כי הסיבה הראשונה מדברת עם איש מבני אדם, ואילו הם הפילוסופים ירוממוה מעל ידיעת הפרטים. כלומר, איך אפשר בכלל לקיים מושג של פילוסופיה דתית? המושג של פילוסופיה דתית הוא מושג של תרתי דסתרי. כי אם נאמר שיש פילוסופיה דתית, זה אומר למשל שהרבנים הם פילוסופים. יש הרבה מהם הסברות כאלה. מה זה רב? רב זה סוג של פילוסוף. ולהבדיל, אפשר גם להרחיב את זה לדתות האחרות. לומר שבעצם ישו ומוחמד היו פילוסופים, שהביעו את דבריהם בשפה שירית, אבל בעצם הם התכוונו למה שאריסטו התכוון. אבל כפי שאמר לי פעם ידיד, יכול להיות שהרבנים הם פילוסופים, אבל בטוח שהפילוסופים הם לא רבנים. ואם הפילוסופים הם לא רבנים, אז זה סימן שהרבנים הם לא פילוסופים. כלומר, אי אפשר לצמצם את כל התוכן של מסורת ההתגלות של הנבואה למונחים של הפילוסופיה הכללית. זה בערך כמו לומר ששיר על שקיעת חמה זה תיאור מדעי של השקיעה. מול אותה שקיעה, איש המדע והמשורר יגידו דברים שונים לגמרי, ואי אפשר לעשות רדוקציה של האחד בשני. לכן כל מה שאומר כאן הפילוסוף, שהנוצרים והמוסלמי בעצם לא היו צריכים להרוג אחד את השני כי כולם מכוונים בעבודתם אל השכל, כלומר כאילו שבסופו של דבר מאחורי הנצרות ומאחורי האסלאם ומאחורי היהדות גם במידה מסוימת מסתתרת איזושהי משנה פילוסופית כללית תהורה מחווייתיות, הוא אומר זה שטויות, זה סותר את מדע האדם באשר הוא. היום אנחנו הרבה יותר רגישים לדברים האלה בעקבות משל מדע האנתרופולוגיה. פעם אנשי התרבות המערבית היו מסתכלים על כל אדם בעולם דרך משקפיים מערביות. מה עשו אנתרופולוגים? אמרו, בואו ננסה להסתכל על האדם באשר הוא אדם, ולהבין את עולמו של כל אדם מתוך נקודות המוצא שלו, ולא מתוך מה שאנחנו היינו רוצים לראות שם. כמו כן גם, כשאנחנו מסתכלים על הדתות, על היהדות, על הנצרות ועל האסלאם, קשה מאוד לומר שמחברי הספרים האלה, הספרי היסוד של הדתות האלה, התכוונו למה שאריסטו התכוון, גם אם יש נקודת מפגש. אני חוזר פה אם כן לדברים, וכי יש לדעת הפילוסופים טעות גדולה מזו של בעלי שתי הדתות האלה המאמינים כי העולם נברא ובשישה ימים נברא, ואומרים כי הסיבה הראשונה מדברת עם איש מבני האדם, ואילו הם הפילוסופים ירומוה מעל לידיעת הפרטים. ועוד, לפי מעשם של הפילוסופים ולפי ידיעותיהם, לפי דורשם את האמת ולפי רוב השתדלותם בזה, מן הראוי היה כי תהיה נבואה מפורסמת ביניהם ומצויה בתוכם, והיל והם רק הם הדבקים ברוחניים, וכי יסופר עליהם כי נעשו על ידיהם ניסים ונפלאות ומופתים. ואנחנו מוצאים את החלומות האמיתיים אצל מי שלא עסק לא במדע ולא בזיכוך נפשו, והיפוכו של דבר מוצאים אנו אצל מי שמשתדל במדע. טוב, מה שהוא אומר כאן הוא לא פשוט. הפילוסופים הקדומים מאוד, למשל פיתגורס, אמפדוקלס וכו', כן סיפרו עליהם שהם היו עושים ניסים ושהם היו מעין נביאים. אבל מאז שהפילוסופיה נהייתה פילוסופיה, דהיינו שכל מנותק מן ההתגלות, מאותה שעה אנחנו רואים הפרדה ברורה מאוד בין תופעות אינטלקטואליות שנמצאות אצל הפילוסופים לבין תופעות פרפסיכולוגיות שנמצאות דווקא אצל מי שאיננו אינטלקטואל. כן, זאת היא עובדה. אנחנו רואים כל מיני תופעות מאוד מוזרות של כל מיני אנשים שאם תשאל אותם איך פותרים משוואה ריבועית הם לא ידעו, אבל ידעו להגיד לך איפה עבדו האופניים שלך. נכון? עובדה. אז השאלה, למרות שהרבה פעמים זה בלופים ושרלטנים ומה שאתם רוצים, אבל כפי שאמר לי פעם תנית חכם אחד, לא להאמין בשום אמונה תפלה, גם זו אמונה תפלה. כלומר, יש, אנחנו רואים שהעולם הרוחני מורכב מאוד, יש מחשפים ויש כל מיני בעלות אוב וכו'. אי אפשר לומר שכל זה חסר משמעות לחלוטין. אז אם ככה, אנחנו רואים שיש חלק שלם של נפש האדם שהפילוסופיה אינה יכולה להתמודד איתו, איננה יכולה להתחבר אליו. אז אם כך, אומר לו מלך כוזר לפילוסוף, יש משהו שאתה מחסיר. הנה אומר כאן, ודבר זה, הלא מוכיח כי סוד הקשר בין העניין האלוהי ובין הנפשות שונה ממה שהזכרת אתה הפילוסוף. יש צינור נוסף, ואת הצינור הזה אני רוצה לחקור. יש לפעמים, אתם רואים, לפעמים אנשים בעלי מופתים כאלה. אחד יודע לקרוא במזוזות, אחד יודע להגיד לך כל מיני דברים, מהגלגול שלך וכו'. מאיפה באים כל הדברים האלה? אם תסתכלו טוב טוב על האנשים, תראו שהם הצליחו להישאר ילדים, למרות שהם השכילו. בדרך כלל ההשכלה דוחה את הילדות, השכל דוחה את הדמיון. אבל יש לפעמים כישרון בנפש, שאדם שומר על הרעננות הטבעית שלו, על הרעננות הנפשית של ילד, למרות התגדלות ההשכלה. ואז אפשר גם לזכות לרוח הקודש על ידי זה. כן, מה רצית? הוא לא אמר שאדם שלא עסק בזיכוך נפשו יכול לזכות לנבואה. כן, מי שלא עסק לא במדע ולא בזיכוך נפשו, מה אתה אומר? שלפי דבריו הוא זוכה לנבואה, איפה זה כתוב? חלומות אמיתיים, מי אמר שזה נבואה? מה? חלומות אמיתיים שהוא רואה בחלום דברים אמיתיים. לא, אנחנו בחלומות בדרך כלל רואים דברים לא אמיתיים. כן, רואים פיל ורוד, או רואים בהמה עם אלף עיניים, או אדם שראשו בשמיים ורגליו בארץ, או ספינת ברזל רצה באוויר, כל מיני שטויות. מה? לא ראית פיל ורוד? זה תלוי באחוז האלכוהול. לא, אנחנו רואים שטויות בדרך כלל בחלומות. יש תמיד משהו אמיתי בחלומות? אז כנראה שלא עסקת לא במדע ולא בזיכוך נפשך. כן, בבקשה. לא ראינו בהכרח שיש לילדים כוחות של נבואה, אתה צודק.
יש תימורים שיש להם
אתה אומר שאני אמרתי שמי ששומר על התום שלו, על הילדות שלו, זוכה ל... לכוחות שלו, אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי את זה. זה פשוט זיוף מוחלט של מה שאני אמרתי. אני אמרתי שמי ששומר על תום הילדות בשעה שהוא משכיל, יכול לזכות לרוח הקודש. כלומר, החיבור של השכל עם הדמיון. בסדר? אבל לא אמרתי שהדמיון לבדו די בכך. בסדר? זה גמרא, אגב, מעניינת במסכת בבא בתרא. שמיום שחרב בית המקדש, נתלה הנבואה מן הנביאים. השאלה היא למי נתנה. אז יש שמה שלוש דעות בגמרא. דעה אחת שהיא נתנה לחכמים. דעה שנייה שניתנה לטיפשים. דעה שלישית שניתנה לילדים. והגמרא מביאה דוגמאות לזה, לזה ולזה. אז מה זה אומר? שיש לנו נביאים או אין לנו נביאים? לא. זה אומר שאין לנו נביאים. אבל הנבואה במקורה הייתה חיבור של שלושת ההכרות האלה. אם אתה מסוגל להיות גם חכם וגם קצת שוטה וגם קצת ילד, אז אתה יכול להיות נביא. אבל אם אחד מהשלושה חסרים, זה הופך להיות תופעה פתולוגית.
למה שוטה?
יש לו פתיחות. השוטה יש לו פתיחות, אין לו עיכוב, אין לו עקבות, נכון, זה דומה קצת, נכון, כן, מה?
הרב ציטט איזשהו אמירה,
מי שאינו מאמין בשום אמונה תפלה, גם זה אמונה תפלה. אחד שאומר, אני לא מאמין, יש לי ביטוי כזה, אני רציונליסט. מכיר את הביטוי הזה? אני רציונליסטי. כן. המשמעות המדויקת של הביטוי זה, אני לא מוכן לחשוב מעבר למסקנות מסוימות. זה סוג של, של, זה סוג של, של הגבלה. אדם שאומר, אני מוכן לקבל רק סוג מסוים של מסקנות, ולא מסקנות אחרות, מלכתחילה, בלי לבדוק, זה נקרא אדם מוגבל, וקוראים לזה רציונליסט. נכון. לא, 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 לא. אמונות תפלות, זה כולל הרבה דברים. זה גם כולל הדברים שאתה ציינת, וזה גם כולל עוד כמה דברים. כלומר, מפגש עם העולם הרוחני בלי שתהיה אפשרות למדוד את הדברים. למשל, למשל, ספיריטיזם. ספיריטיזם. כן, או למשל, אני יודע, עלת נשמות. עלת נשמות. או למשל, אסטרולוגיה. וכדומה. אגב, מה שאתה אומר, שלשבת בפינה, לא לשבת בפינה של שולחן, זה אמונה תפלה. כן, אומרים שמי שיושב בפינה של השולחן לא מתחתן 7 שנים. זה הגיוני לחלוטין הדבר הזה. ודאי שזה הגיוני לחלוטין, כי אדם שיושב בפינה של השולחן, סימן שהוא ביישן. הוא לא רוצה לתפוס מקום בעולם. זה רציונלי. זה הכוונה. אם אתה יושב... לא שיש משהו מיסטי ככה שהפינה של השולחן מרחיקה את הנישואין. אבל לזה שאדם יושב שם, זה אומר משהו עליו. הוא לא רוצה, כן, לא רוצה להפריע וזה. זה הכוונה. זה כמו שלמשל יש... טוב, יש הרבה פעמים הסברות רציונליות לדברים כאלה. למשל, מישהו אמר לי פעם, סגולה להיות עשיר. אתם יודעים, סגולה להיות עשיר? ב2 בלילה, לעלות על עץ ולשחוט דוכיפת עם סכין של זהב. מי שמוכן לקום ב2 בלילה, והוא מוכן גם לטפס על עץ, ולחפש דבר נדיר, וגם לייצר סכין של זהב מכתחילה, זה אדם, ודאי שיהיה עשיר. במיוחד שהוא עושה את זה בשביל להיות עשיר, סימן שהוא משקיע בתחום הזה. ברור שיהיה עשיר. נכון. טוב. לא, אמונה תפלה, זה הרבה פעמים זה שטויות. נגיד 98% מהאמונות התפלות הן באמת תפלות. אבל אין לנו לפסול לכתחילה דברים רק בגלל שהם, בגלל שאנחנו לא מורגלים בהם, או אין לנו הסבר וכדומה.
כן.
מה?
אתה לוקח פה משהו שלי אישית, זה מבלבל אותי, כי אני לא מבין את תפיסת עולם.
למה?
אני אגיד לך למה. כי אני עד עכשיו, באמת, רציני, עד עכשיו לא הייתי מקשיב. בן אדם היה אומר לי, תשמע, אם אתה...
קודם כל זה טוב שאתה לא מתייחס לכל הדברים האלה, כי ככל שאדם יותר מתרחק מזה הוא יותר בריא. חוץ מזה שלגבי חתול שחור זה איסור דאורייתא להתייחס לזה, אסור להתייחס לחתול שחור, כן? שזה שנאמר לא תנחשו. כן, אבל יש, זה לא אומר בגלל זה שבאופן מוחלט אנחנו נדחה תופעות רק בגלל שאנחנו לא מורגלים. זה בערך כמו שפעם, אם היו אומרים לך לפני 200 שנה, שאפשר יהיה לדבר עם מישהו שנמצא אלפי קילומטרים ממך, רק על ידי שאתה תקיש על כמה מקשים, היו חושבים שאתה מטורף. נכון? שעל זה נאמר, אל תפליג לכל דבר, שאין לך דבר שלא מקום ואין לך אדם שנושא. בסדר? אז אפשר לבדוק, כל הדברים צריך לבדוק אותם.
כל דבר
שמגיע, צריך לבדוק. כן, אבל בדרך כלל אין בזה, אבל זה לא אומר שאין מה להתייחס.
האם אפשר לומר שעצם זה שהתורה לא מרשה לעשות לפנות אליו ולדעים כל האם אפשר לומר שזה שהיא לא מרשה את זה, זאת אומרת שאולי יש בזה משהו?
אתה שואל שאלה יפה. אני חוזר על שאלה. אני מותר לי לחזור על השאלה שלו? אנשי האינטרנט רוצים לשמוע, הגולשים. אתה שואל, זה עצם זה שהתורה אוסרת ללכת לבעלות אוב וכו', האם זה לא אומר שיש בזה משהו? זו מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. הרמב״ם אומר שהתורה אסרה את זה כי זה שטויות, והרמב״ן אומר שהתורה אסרה את זה כי זה לא שטויות.
אבל אם זה שטויות, אז צריך, לא בטוח שהם שטויות, והתורה לא מתייחסת אליהם.
יש הרבה דברים שהם שטויות והתורה לא מתייחסת אליהם, אבל שטויות גדולות התורה כן מתייחסת. כך דעת הרמב״ם. טוב. אז כן, אמרתי שהטיפש, הילד והחכם ביחד, תערבב את זה טוב טוב, יצא לך נביא. כן, יש לו פתיחות. הילד יש לו ראשוניות. כן. ואילו החכם יש לו חוכמה. אז אם אתה לוקח חוכמה וכוחות הדמיון, ביחד אתה יכול להגיע גם לרוח הקודש. אבל זה לא כפי שאתה ציטטת ממני שלא בצדק. טוב. אז בקיצור, יש כנראה בנפש האדם צינורות נוספים, והצינורות האלה צריכים פיתוח, כי בדרך כלל הם מופיעים בצורה ילדותית, מסוכנת, מזעזעת, אבל הם גם יכולים להיות מנוצלים לטובה, וחבל שהפילוסופיה אינה רוצה להכיר בזה. מובן? יש באורות הקודש, חלק א', מת הרב קוק, נא להכיר, כן, זה מצולם, בסדר? בחלק א' פרק ז', הפילוסופיה אינה מסתרעת כי אם על חלק ידוע, כבר המסוים, של העולם הרוחני. בטבעה היא נתוקה ממה שהוא חוץ לגבולותיה. ובזה עצמו היא מפורדת בפנימיותה פירוד מהותי. סיגול ההכרה, איך כל הדעות, הרגשות והנטיות כולם, מקטנם ועד גדולם, מחוברים זה בזה, ואיך הם פועלים זה על זה, ואיך עולמות נפרדים מאורגנים יחד, זה אין בכוחה לצייר, ולזאת תישאר תמיד היגיון אריסטוקרטי, מיוחד ליחידים שבבני אדם. כלומר, מי עוסק בפילוסופיה? פילוסופים. מה זה נוגע לציבור? ציבור לא מבין בזה. כן? הם יכולים להתרשם, להגיד, שמע, זה היה מאוד מעניין, הגיע אלינו פילוסוף, נתן הרצאה נפלאה. כן, באמת? מה הוא אמר? תשמע, זה היה מבריק. כן, אבל מה הוא אמר? תשמע, לא הבנתי כלום, אבל איך הוא דיבר יפה. כן, זה בערך מה שיש. זה הסכנה שיש בפילוסופיה. האריסטוקרטיה המחשבתית. יתרה ממנו היא הסודיות. מה זה סודיות? קבלה. שהיא בטבעה חודרת בכל התהומות של כל המחשבות, של כל הרגשות, של כל הנטיות, של כל השאיפות ושל כל העולמות מראש ועד סוף. היא מכרת את האיחוד שיש בכל המצוי, בגשמיותו ורוחניותו, בגדלותו ובקטנותו, הכרה פנימית. ומשום כך אין לפניה גודל וקוטן, הכל חשוב והכל נערך בערך רשום. אין תנועה עבודה, אין דמיון בטל. למשל, כשאדם מתחתן, הוא נותן חפץ לאשתו, ובזה היא מתקדשת. מה החפץ הנהוג? טבעת. איך הטבעת צריכה להיראות? מה? מה אמרת? ידידיה. עגולה. כן, עגולה. אמרו המקובלים שטוב שהיא תהיה מרובעת מבחוץ ועגולה מבפנים. אגב, עדיף על הכיוון ההפוך. כי אם זה מרובע מבפנים ועגול מבחוץ, קצת לא נוח. רגע, אני רוצה להבין משהו. בסדר, אז יש כאלה שמקפידים על פי הקבלה שהטבעת תהיה מרובעת מבחוץ ועגולה מבפנים. בסדר, יפה מאוד. אבל למה? פשוט מאוד, בגלל שהבריאה כולה גם היא מין שילוב בין קווים ישרים לקווים עגולים, ולפי תורת הארי יש איזה עיגול גדול שנחצה על ידי קו גדול, בלי להיכנס עכשיו למשמעות של הסימבוליקה הזאת, אבל יש דברים עמוקים מאוד שקשורים לעיגולים וליושר. בסדר. אז מה זה אומר? אדם עכשיו הולך לבנות את הבית הפרטי שלו, הוא מתחתן. וחייב להיות קשר בין בניין העולם הפרטי שלו לבריאה כולה. עכשיו, זו חשיבה קבלית, סודיות, מה שאומר הרב. כלומר, זאת חשיבה שאצלה אין גודל וקוטן. גם לדבר הקטן ביותר, החופה האישית שלך, חייב להיות יחס אל הישות המטאפיזית הכוללת. מובן? אז זה מה שאומר לו כאן גם המלך לפילוסוף, אתה הפילוסוף עוסק בכל מיני דברים מנותקים מן המציאות, אבל אינך מתחבר גם אל החיים הממשיים, הדמיוניים והרוחניים. עד כאן ברור? טוב. מתוך כך אנחנו מדלגים אל... כן, בבקשה? אתה שואל האם דמיון זה בריא לנפש או שיש ויש. מה אתה אומר? יש ויש. אז למה אתה שואל? אז למה אתה שואל? אתה יודע. הדמיון זה... תראה, אני אשאל אותך אחרת. אנרגיה גרעינית, זה חיובי או שלילי? תלוי איך משתמשים. כמו כל דבר. כן. הדמיון זה עולם ומלוא גנוז בדמיון. אפשר להשתמש בזה לטובה, אפשר להשתמש בזה לרע. האם הנבואה זה מין דמיון כזה? בוודאי שלא. זה התגלות, אבל היא חלה על מה? על איזה חלק של הנפש? על השכל או על הדמיון? על המחשבה. אם זאת התגלות שחלה על המחשבה, זה פילוסופיה יוצא לפי זה. איזה מה? מה זאת אומרת, איזו נבואה? אני שואל אם נבואה, אתה אומר שנבואה זה חלות של התגלות על השכל. כן? וזה בעצם, הרמב״ם מסביר במורה נבוכים, שהשפע האלוהי חל על השכל, זה פילוסופיה. וכשהוא חל על הדמיון בלבד, אומר הרמב״ם, זה או משורר או פוליטיקאי. וכאשר השפע האלוהי חל על הדמיון ועל השכל ביחד, זו נבואה. בסדר? בבקשה. האם הוא מצביע על חיסרון בפילוסופיה? לא. הפילוסופיה איננה טועה במה שהיא אומרת. היא טועה במה שהיא לא אומרת. במה שהיא מחסירה. אז זה מה שאני מסביר לך. הפילוסוף הוא בן אדם, והוא מתכחש לחלקים שלמים של נפש האדם. חלק מנפש האדם זה עולם הדמיון. וזה לא בא לידי ביטוי בפילוסופיה. לא, אבל אז זה אומר שזה לא יכול להיות שזאת האמת על נפש האדם. זה בדיוק מה שהוא אומר. כלומר, כיוון שאתה חלקי, אז אתה כבר לא מתאר את האדם. אתה מתאר תחום מסוים. זה כמו שתאמר, בגלל שיש בני אדם שהם סוחרים, מכאן שהאדם זה סוחר. למה אתה מתכוון?
יש למשל יצר רע, שאנחנו לא משתמשים, אנחנו אומרים שהוא
מפריע לבן אדם, זאת אומרת, הוא
לא משהו שעוזר,
יצר רע, כל זמן שאתה לא משתמש בו, אתה אדם חסר. אתה מבין? דווקא אדרבה, התפיסה של היהדות ביחס לנפש האדם היא שאסור להחסיר שום חלק של נפש האדם. אז אם אדם יש לו יצר הרע, והוא כל הזמן דוחק את היצר הרע, זה אדם מסכן. זה חצי אדם. ודאי, צריך לתת ביטוי ליצר הרע. היצר הרע זה דבר נפלא. זה אהבת חיי העולם הזה. ולכן צריך לדעת להשתמש ביצר הרע למטרה טובה. ועל זה נאמר, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבביך, אמרו חז"ל, בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע.
מה עם כל הסקפנים ששיברו את
התאוות
שלהם?
מה עם כל הסקפנים ששיברו את התאוות שלהם? אומר הרמב״ם, למה אני אומר את המילים אומר הרמב״ם? כדי שלא תעשו לי לינץ'. חולי נפש הם. הם חולי נפש, הסקפנים. כן? זה כתוב מפורש ברמב״ם. הנה, פה יש... אין פה שמונה פרקים, משהו?
יש נזיר
בתורה. יש? רגע. אני רואה. הרבה זמן לא לימדנו פה את הספר שמונה פרקים. הגיע הזמן אולי לחזור לזה. נסיים פרקי... לא, נסיים כוזרי. כותב רבנו הגדול, רבנו משה בן מימון, עליו השלום, זכותו יגן עלינו, אמן. מה שעשו אותם החסידים בקצת הזמנים, וקצת המקומות, וקצת אנשים מהם גם כן. והראש, הרמב״ם כבר מצמצם את התופעה. קצת אנשים, קצת מקומות, קצת זמנים. מנטות אחר הקצה האחד, בצום, וקום בלילות, והנחת הדעת, והנחת אכילת בשר, ושתיית יין, והרחקת הנשים, ולבוש הצמר והשיער, ושכונה בהרים, והתבודד במדברות, לא עשו מזה, אלא על דרך רפואה, כמו שזכרנו. כלומר, הם היו צריכים טיפול. אז הם עשו דבר קיצוני, כדי לטפל בעצמם. ולהפסד אנשי המדינה גם כן, כשיראו שהם נפסדים בחברתם, וראות פעולותיהם עד שיפחדו מהפסד מידותיהם בעבורם. על כן ברחו להם למדברות ולמקום שאין שם אדם רע. כמאמר ירמיהו, מי יתנני במדבר מלון אורחים ועזבה את עמי ואלך מאיתם כי כולם מנעפים עצרת בוגדים. כלומר, הם היו חלשים האנשים האלה, פחדו מהשפעה רעה של החברה. וכאשר ראו הכסילים שהחסידים עשו אלו הפעולות ולא ידעו כוונתם, חשבו שהן טובות וכיוונו עליהן. בחושבם שיהיו כמותם, ויענו את גופם בכל מיני עינוי, ויחשבו שהם קנו לעצמם מעלה ומידה טובה ושעשו טובה, ושבזה יתקרב האדם לשם, כאילו השם יתברך שונא הגוף ורוצה לאבדו. ולא ידעו שאלו הפעולות רע, ושבהן יגיע פחיתות מפחיתות הנפש, ואין להמשילה מלא לאיש שאינו יודע במלאכת הרפואה, כשיראה בקיאים מהרופאים שישקו חולים נוטים למות, סמים הנקראים שחם, חנטל, קולוקונטידה ואשקמוניה, ופסקו מהם המזון, ונרפאו מחול ים ונמלטו מן המוות, הצלה גמורה. ואמר השחה להו, אחר שאלו הדברים מרפאים מן החולי, כל שכן שיעמידו הבריא על בריאותו, הוסיפו כוח, והתחיל לקחת אותם תמיד ולהתנהג בהנהגות החולים. שהוא יחלה בלא ספק. כן הם, אלו, חולי הנפשות, בלא ספק, בלוקחם הרפואות על הבריאות. בסדר? אז אלה הסקפנים שאתה מדבר עליהם, חולי נפש הם. כן, בבקשה. מה? לא, מה שאומר הרמב״ם? לא, לא, לא. הרמב״ם אומר, אותם הצדיקים, הם היו זקוקים לזה, בגלל איזה מצב נפשי מסוים, שהיה צריך תיקון. אז הם תיקנו את עצמם. אבל אם אתה בריא, אתה לא צריך. מה המקור, השואל נקרא רוצה להיות עשיר, מה המקור של הסיפור עם הדוכיפת? זה במקורות ישראל או מהצד האחר? אין לי שום מושג. סיפר לי את זה ידידי הטוב, מר משה בוחבוט, סיפר לי שהוא קרא את זה פעם. ועין הרע, זה גם אמונה תפלה? שואל אריאל, מחלוקת רב ושמואל. למה ענה, כבוד הרב, שאין תמיד בחלומות דבר אמיתי? כתיב, חלום, אחד משישים לנבואה. תלוי, יש גם חלומות, השב ידברו. אז זה תלוי, יש חלומות שהם שב, יש חלומות שהם אחד משישים. אני כתוב בגמרא על אחד התנאים, שכשהוא היה חולם חלום טוב, היה אומר חלום אחד בשישים בנבואה. וכשהוא היה חולם חלום רע, היה אומר, שב ידבר. מה, מסכת חלומות? מה זה? לא, לא, אין דבר כזה. אבל, טוב, צריך, יש לי קלטת על זה, נקראת חלומות. אפשר להשיג באינטרנט, למטה, במקלט. טוב. אחרי כן אמר הכוזרי, אשאל את הנוצרים ואת המוסלמים, כי באחת משתי הדתות האלה נמצא בלא ספק המעשה הרצוי. למה? מה זה הדבר הזה? מה זה? באחת מהדעות האלה נמצא ללא ספק המעשה הרצוי. למה? למה לא בבודהיזם? למה לא בשינטו? בטאואיזם?
הם היו חזקות.
מה הם היו חזקות? זה הקריטריון?
מונותאיזם? כי
מצליחו
באנשים,
מצליח. מה?
ייחדו אל אחד שיש לו רצון.
יפה. כלומר, הם היחידות שמדברות על מעשה רצוי בכלל. האחרות לא מדברות על מעשה רצוי, אז זה שמה, לא שייך לצער לחפש את המעשה הרצוי. כלומר, אם מה שמדריך את המלך כוזר זה לחפש את המעשה הרצוי, אז הוא צריך לחפש בדתות שמדברות על המעשה הרצוי. אז מצאנו שלושה כאלה, מה? הדתות האחרות אינן מדברות על מעשה רצוי, הן מדברות על עלייה רוחנית. ועלייה רוחנית וזיכוך המחשבה אינם תלויים דווקא במעשה ספציפי. אפשר לעשות כך, אפשר לעשות אחרת. למשל במזרח מאוד מקובל שאדם יהיה נאמן לשלוש דתות בבת אחת. הוא יכול להיות גם בודיסטי, גם שינטואיסטי, גם טאואיסטי ביחד. מה יש? מה רע? למה להיות דווקא כזה? כן? זה כמו ש... אחת אומרת, הספרדי או אשכנזי? פעם ככה, פעם ככה. כן, ככה זה במזרח. טוב, אז אצל הנוצרים והמוסלמים, לעומת זה כן מדברים על המעשה הרצוי, והאמת היא שמדברים על זה גם ביהדות. אז נשאלת השאלה, מדוע המלך כוזר אינו פונה ליהדות? הוא אומר פשוט, אשר ליהודים, די לי במה שנראה לעין כל, מהיותם נתונים בשפל, מעוטי מספר, וסנועים על הכל. מה ההיגיון בטענה הזאת? זו טענה הגיונית אגב? היא מאוד הגיונית. מאוד הגיונית. זאת שאלה מאוד, מאוד רצינית. אם הקדוש ברוך הוא באמת יהודי, דתי, ציוני, עם סרט כתום, אז למה התקציבים לא אצלנו? זו שאלה טובה, לא? אם אני הייתי אלוהים, הייתי דואג שיהיה מיליארד יהודים. לא, לא מיסיון, הייתי דואג שהיהודים יתרבו, יהיה כזה מיליארד יהודים. כן? והייתי דואג שבכלל לא היו בעיות לעם ישראל. והנה, אתה רואה שהיהודים שטוענים שיש להם ברית עם הקדוש ברוך הוא, הם נמצאים במצב הגרוע ביותר שיכול להיות. זה לכאורה מורה על אי צדקתם. יש היגיון גדול דווקא באמירה הזאת. אבל יש פה, אני אומר, היגיון נוסף. היגיון פסיכולוגי. כבר אמר אותו קהלת. חוכמת המסכן בזויה ודבריו אינם נשמעים. כלומר, באופן טבעי, אינך מוכן לשמוע את מי ש... כן, מי שמזולזל, בזוי. עכשיו, באמת תשאל השאלה, אז איך זה שהקדוש ברוך הוא לא דאג לזה? כלומר, איך הקדוש ברוך הוא זרק אותנו לקנטים? איך הוא רוצה שהעולם ישתכנע באמיתת היהדות כשהוא שם אותנו בתנאים כאלה? אבל אני כן, אבל אני רוצה להבין מה ההיגיון. מה חייב להיות שריבונו של עולם יחשוב קצת על מה שהוא עושה, לא? אז למה הוא עשה לנו את זה? אז אחד הדברים המעניינים, מה שהכוזרי כאן מסביר, רבי יהודה לוי מסביר, שהקדוש ברוך הוא סידר בעולמו שכל אדם ישר, אם הוא ילך באמת ישר, יגיע ליהדות. גם במצבים של גלות. כי הרי הוא קודם כל מחפש את הפילוסוף, הפילוסוף אינו מספק אותו, אז הוא פונה לדתות, והדתות מפנות אותו ליהדות, כשהוא מחפש את המקור לידיעה שבכלל יש נבואה בעולם. מובן? ולכן, בסופו של דבר, גם במצבים נמוכים ביותר, יש אפשרות למי שמספיק ישר להגיע ליהדות. כן. למה הקדוש ברוך הוא לא עושה מיליארד יהודים? זאת באמת שאלה. אז זה פה הוא לא עונה על זה. בשלב הזה הוא לא עונה. יש מי שכן התייחס לשאלה הזאת, זה המהר"ל מפראג. בספר תפארת ישראל, באמצע פרק א'. נכון? מה כתוב ב... יש פה תפארת ישראל? יש, צריך להיות. תפארת ישראל, כן. תודה. אמנם כל המין מבני אדם, אני קורא כאן בעמוד ח' במהדורת קוניג, אמנם כל המין מבני האדם אי אפשר שיהיו שווים כולם במעלת נפשם. ועם שכל מין בני אדם שווים בתואר פניהם ובענייניהם, כן, מבחינה ביולוגית אין הבדל בין אדם לאדם, כל בני אדם הם בני אדם, אינם שווים במה שיש חלק מהם יותר אלוהי מזולתם. כמו שידוע כי הנבואה ורוח הקודש והשכינה היו מיוחדים בו העם אשר בחר בו השם יתברך משאר העמים. ואין ספק כי הנבואה הכנה בנפש האדם, ותמצא הכנה הזאת מיוחדים בה העם אשר בחר השם יתברך, ומזה תראה כי העם הזה היה יותר נפשם אלוהית מצד ההכנה הזאת. וגם זה מוכרח לומר, כן? למה זה ככה? למה הקדוש ברוך הוא לא עשה מיליארד יהודים? או 5 מיליארד יהודים? איזה 5 מיליארד יהודים, מיליארד אחד גויים. פרופורציה טובה, לא? אז לא ככה. למה? אומר, וגם זה מוכרח לומר, וזה כי העולם הזה, אשר בו מין בני אדם, הוא עולם הטבע. ולפיכך הדבר אשר הוא טבעי, ראוי שימצא בכל המין בשווה, במה שהעולם הזה הוא טבעי בכללו. ואם ימצא שינוי בהם מפני שינוי המקומות, דבר זה אינו נחשב שינוי כלל. אבל האלוהיות לא ימצא בשווה לכל המין, שאם היה נמצא לכל המין בשווה, היה העולם הזה עולם נבדל, מאחר כי בכללותו נמצא האלוהיות, אבל העולם הזה הוא עולם הטבע ואינו העולם הנבדל, ודבר זה מחייב שאין נמצא האלוהיות לכל המין בשווה, כי אם בחלק ממנו. תרגום, מי הוא האדם הנורמלי, היהודי או הגוי? הגוי לפי זה, נכון? היהודים אסור שהם יהיו רבים, כי אם יהיו הרבה מאוד יהודים, אז העולם יתעכב מטבעיותו. תאר לך שכל העולם היו יהודים, אז שום דבר לא מתקדם פה, לא מבחינה טכנולוגית, לא מבחינה תרבותית, שום דבר. לא מבחינה אנושית. כי היהודים הם כל הזמן דבוקים בקדוש ברוך הוא. זה עם שחושב על אלוהים כל היום. עם שחושב על אלוהים, הוא מזלזל בעולם הזה. אז יותר טוב שזה יהיה מעט. שהנגיעה בין העולם הנבדל לעולם הטבעי תהיה נגיעה קלה. כמו למשל במצלמה. צריך להחדיר קרן אור קטנה מאוד, בזמן קצר מאוד, לתוך חדר קטן חשוך. נכון? זה מצלמה. אם זה יישאר פתוח יותר מדי, זה יישרף הכל. נכון? אז מי זה העם היהודי? העם היהודי זה ההדשה. כן? אנחנו מוארים בהרבה מאוד, מאוד אור, מסננים את האור הזה. יוצא לפי זה שהיהודים הם לא נורמליים, הם אלוהיים. מובן? באחרית הימים זה ישתנה... באחרית הימים זה ישתנה בגלל שהעולם יחדל מלהיות העולם הטבעי. העולם ישתנה. כן. לפי זה המצב האידיאלי זה זמנו של רבי יהודה הלוי, שאז לא היו הרבה יהודים בעולם. ככה אתה אומר. לא צריך להגזים. צריך גם כן קצת אור. בסדר? אבל באופן כללי זה ככה, זה המצב. בזמן רבי יהודה הלוי גם לא היו הרבה בני אדם בכלל. כן, היו... מלחמות, מגפות, כל מה שאתה רוצה. טוב, איפה אנחנו? אחרי כן, אז אשר ליהודים, די לי במה שנראה להן כל, מיותם נתונים בשפל, מיותם מספר וסנויים על הכל. כן? כי דיברנו על זה באחד השיעורים הקודמים. ממתי התחילו להתעניין ביהדות בעולם? לא. לא, בזמן האחרון. מאז מלחמת ששת הימים. לפני מלחמת ששת הימים, היהדות לא נחשבה לדבר שבכלל ראוי לדון בו. רק יחידי יחידים התעניינו בזה. היום כל אחד יודע שיש לעם ישראל מה לומר. אז קרא לאחד מחכמי הנוצרים, וישאלהו לתורתו ולמעשהו, ויענהו הלז ויומר לו. אגב, בכל המהדורות העתיקות של הכוזרי, לא כתוב נוצרי, כתוב פרסי. למה? הצנזורה, הצנזורה, פרסי, כן. צנזורה, כן, כן. בסדר, מה?
אבל המוסלמי לא היה כמו
במוסלמי יש גם צנזורות, כן. עכשיו, אנחנו נלמד כאן את דברי הנוצרי. מאוד מעניין כי רבי יהודה הלוי הצליח לסכם בעמוד אחד את כל הנצרות כולה, בלי זיוף. כלומר, זה לא קריקטורה מה שהוא יציג לפנינו, זה הנצרות כפי שכל נוצרי היה מוכן לחתום עליה. כלומר, אם אתם לוקחים את הדף הזה, הולכים לאיזה כומר, ואתה אומר לו, אדוני הכומר, האם אתה מוכן להזדהות, הזדהות מוחלטת עם מה שכתוב כאן? התשובה שלו תהיה, כן. זו אכן הנצרות בתמציתה. רגע, יש כל מיני כיוונים אחרים, אבל זה היסוד, כן.
כלומר, כל הכיוונים האחרים, האורתודוקסים והפרוטסטנטים, כל אלה יסכימו עם זה?
כולם יסכימו עם זה, חוץ מכמה נסטוריאנים במזרח. בסדר? עכשיו, מה שמעניין, גם רבי יהודה הלוי חילק את דברי הנוצרי לשתי פסקאות. הפסקה הראשונה זה מה שהנצרות מסכימה עם היהדות, והחלק השני זה איפה שהיא מפסיקה להסכים. אז אבא נקרא את החלק הראשון שהוא משעמם בגלל שגם אנחנו מסכימים איתו. אני מאמין כי כל הנמצאים נבראים וכי קדמון רק הבורא יתברך. אשר ברא את העולם כולו בשישה ימים, וכן מאמין אני כי כל האנשים מצאצאי אדם הם, ואחרי כן מצאצאי נוח, ואליו הם מתייחסים כולם. מאמין אני כי האלוה משגיח על הנבראים, ומתחבר עם בני אדם. כי יש לפניו כעס ורצון ורחמים. וכי מדבר הוא אל נביאיו ואל חסידיו, בהיראותו ובהיגלותו עליהם, כמו שיש נביאים, וכי הוא שכן כבוד בקרב ציבור אחד אשר בו בחר. מי זה? עם ישראל. כללו של דבר, מאמין אני בכל מה שמסופר על כל אלה בתורה ובספרי דברי הימים לבני ישראל, אותות אשר לא ייתכן לכפור בעמיתתם, כי מפורסמים היו והתמידו זמן רב ונגלו בהמונים גדולים. עכשיו, בכל המהדורות הישנות, כאן נפסקים דברי הפרסי. ואז המפרשים עושים שמיניות יפות מאוד באוויר, כדי להסביר במה דברי הפרסי האלה שונים מן היהדות. טוב, כי לא היה להם את הכתב יד. אז הם עשו מאמצים ממש ראויים לשבח, רק שאפשר להכניס את כולם לגניזה, כי פשוט היה, זה לא מה שרבי יהודה הלוי כתב. טוב. עכשיו אנחנו עוברים לקטע המעניין, שבו הם אומרים את ההפך מאיתנו. אולם, בסוף דברי ימיהם, בדור אחרון לבני ישראל. שימו לב לביטוי. כלומר, בדור האחרון של בני ישראל. רגע, אם הדור ההוא שמדברים עליו, הדור של ישו, הוא הדור האחרון לבני ישראל, אז מה איתנו? מה, אנחנו לא בני ישראל? לא. עבור הנוצרים, היהודים זה לא בני ישראל. היהודים זה הצאצאים הביולוגיים של בני ישראל. אבל הזהות בני ישראל עברה מן העולם. היא כבר לא קיימת. כלומר, המושג בני ישראל מתאר דמות מכובדת מאוד לאורך כל התנ"ך והברית החדשה, וזה נגמר. כן. מה אנחנו? לפי שיטתם? הם קוראים לנו ישראל שבבשר. ישראל של בשר ודם. כן? אבל לא ישראל שברוח. כלומר, הזהות ישראל שפעם הייתה מאוחדת גם בשר וגם רוח, התחלקה לשניים. חלק נשאר בעם היהודי. העם היהודי זה ישראל שבבשר. זה ריק מכל תוכן. וישראל שברוח זה הכנסייה. ככה הם מסבירים. בסדר? לכן הם בתפילות שלהם, בכנסייה, אומרים, אנו ישראל, עם קדושך. כל יום ראשון הם אומרים את זה. כן? אנו ישראל, עם קדושך. הם אומרים, מזמור לתודה, ואנחנו עמו וצאן מרעיתו, לא מתבלבלים. הם אומרים את זה על הכנסייה. כן. זה גניבת זהות. זאת גניבת זהות. עכשיו נשאלת השאלה, אם אני באמת עם ישראל, אז מי הם? כן, זאת שאלה. זו שאלה שהתחילו הנוצרים לשאול את עצמם עם תקומת מדינת ישראל. כשהם ראו שהשואה עשתה לעם ישראל מה שהם יחסים לאותו האיש, הסבל שלו, וזה תואם את הציור המיתי שלהם של מה שנקרא המשיח הסובל, במושגים שלהם אני מתכוון, ומדינת ישראל מהווה המשיח המנצח, שוב, במושגים שלהם, ואז מתחילה להתגנב אצלם השאלה, אולי עם ישראל הוא באמת עם ישראל. ואז ממילא נשאת השאלה, מהי הכנסייה מבחינתם? יש להם, אצל חלק גדול מהנוצרים, יש תהייה גדולה מסביב לשאלות האלה. מה?
הישיבה
בוותיקן.
הישיבה
בוותיקן, מה?
הייתה ישיבה
מיוחדת בוותיקן. מה זאת אומרת? הייתה ישיבה. כל הזמן הם יושבים על זה בוותיקן. מבחינתם, זאת שאלה תיאולוגית ממדרגה ראשונה, וכל אחד נותן את התירוץ שלו. בסדר? אבל הם לא יכולים להישאר אדישים לנושא הזה. זה מסביר מדוע בכל המדיה העולמי, 20% מהחדשות, מזה 20 שנה, מזה 40 שנה, סליחה, זה כל הזמן מדבר על מדינת ישראל. אני הגעתי למסקנה מתוך ההסתכלות במדיה שמדינת ישראל מהווה 20% מהיבשות. אם כל הזמן מדברים על זה, אם 20% מהחדשות זה על מדינת ישראל, סימן שאנחנו או 20% מהשטח של העולם, או 20% מהאוכלוסייה העולמית. כך שמה שדיברתי על מיליארד יהודים, אולי זה נכון. כן? זה מעניין, כן? כן, בבקשה. כן, נכון.
איך זה לא קורה?
זה קורה. יש הרבה מאוד נוצרים, למשל, שבעקבות כך התגיירו.
אבל זה מורת מאוד.
וזה בפחות גורם לאיזשהו שינוי בעמדה ביחס עם מדינת ישראל. זה תלוי בעוד גורם, והוא שהיהודים יסכימו לזה.
אם הוותיקן יושבים...
לא, היהודים לא מסכימים שהם עם ישראל. אתה מבין מה שאני אומר? כן, היה אפילו ראש ממשלה בישראל שפעם אמר, התנך איננו הטאבו שלנו. כן? התנך איננו הטאבו שלנו. מסקנה, מדינת ישראל איננה המדינה של העם היהודי. היא מדינה, כמו כל המדינות, שבאופן מקרי ביותר מאוכלסת ביהודים, ובאופן מקרי ביותר ראשי מדינתה הם יהודים, וזה מאוד מעניין, זה באמת קוריוז, זה ביוק חופף מבחינה טריטוריאלית את ארץ ישראל המקראית. אבל זה משהו אחר. כן? היה איזה יהודי, אגב, שאמר את זה במפורש, קראו לו פרופסור ליבוביץ'. הוא אמר שאין שום קשר בין הזהות היהודית של היום לבין היהדות. כי היהודי, אני מקצר, כן? לפי שיטתו, זה הדתי. מאחר ומדינת ישראל, החברה היהודית במדינת ישראל, אינה מקבלת את היהדות, אינה מקבלת את קיום המצוות. אם כן, זה לא יהודים. היהודי הפרטי שמקיים מצוות הוא יהודי, אבל הוא לא עם. כך שלפי ליבוביץ' בעצם יוצא שעם ישראל לא קיים. כן? זה שאלה, האם יש רציפות של הזהות שלנו מהיהודי הקדמון ליהודי די היום? מבחינת הנוצרי, לפחות היום זה מהווה שאלה. זאת שאלה שהם לא שאלו את עצמם לפני הקמת המדינה, אבל עכשיו הם שואלים את עצמם את השאלה הזאת. מובן? לכן מה שאומר כאן, אולם בסוף דברי ימיהם, בדור האחרון לבני ישראל, זה מדויק מאוד מבחינת עולם התודעה שלהם. נתגשמה האלוהות, והייתה לעובר, בגוף של בתולה, ממשפחה רמה בישראל, והיא ילדתו. אנושי ונגלה, ואלוהי בנסתר, נביא שלוח בנגלה, ואלוה שולח נביאים בנסתר. והוא המשיח הנקרא אצלנו בן האלוהים, והוא האב, והוא הבן, והוא רוח הקודש. זה במשפטים קצרים מאוד, כל התמצית של האלילות הנוצרית. עכשיו יש פה נקודה שצריך לשים לב אליה. מי הוא ישו לדעת הנצרות? הוא אלוהים, נכון? הוא האלוהים בעצמו שברא את העולם. כן? הוא גם בין האלוהים וגם האלוהים בעצמו. וגם רוח הקודש הנגלה אל הנביאים, הכל אחד.
וגם הוא נביא.
כן, והוא נולד, אבל חוץ מזה הוא גם ברא את העולם. לא, לא בעורבה של סוסים, אני אצטער, ברפת. לא, ברפת, כן. עכשיו, הדבר הזה, למה אני אומר אותו? כי אם אתה שואל סתם ישראלי מצוי, שגדל בארץ, ולמד במערכת החינוך הישראלית, כשאתה אומר את זה, אומר, אתה סתם מגזים, זה לא מה שהם אומרים. נכון? סתם ישראלי אומר, מה פתאום? הם אומרים שהוא בן של אלוהים. או מה פתאום? הם אומרים שהוא המשיח או נביא. אבל להגיד, זה דבר שמערכת החינוך הישראלית מעלימה אותו. מעלימה אותו חצי בזדון, חצי בשוגג. הנצרות סבורה שהאלוה שברא את העולם כולו, הוא ישו שנצלב על הצלב. מובן? רגע, אז השאלה אם זה נקרא אל אחד או לא. מבחינתם, הם חושבים שמאמינים באל אחד. הוא אל אחד, אבל הוא גם גוף, הוא גם לא גוף, הוא גם הכל ביחד. זה מין סלט כזה. גם אב, גם בן, גם רוח הקודש. הוא ברא את העולם, ואחר כך התגשם. ככה הם אומרים. הוא נהיה גוף, יום אחד בא לו להיות גוף. ובא לו להיות גוף ולסבול את סבלו של האדם על ידי שיצלבו אותו. ככה בא לו. על ידי זה הוא יחפר על האבונות של כל העולם וכו' וכו'. יש תיאולוגיה שלמה מכל הזה. עכשיו, למה המדינה, למה במדינת ישראל על זה לא מדברים? כי זה מאוד לא נעים לגלות לישראלי המצוי שאותו נוצרי שהוא כל כך מעריץ את התרבות שלו מאמין בכאלה שטויות. פשוט מאוד. אז אנחנו לא רוצים לדבר על זה. בוא לא נדבר על זה. כן? זה פחות או יותר מה שכתוב כאן. כן, ולכן הוא מביא, הנה, אנחנו מייחדי האלוה באמת, אם כי בלשוננו מופיע השילוש. כן, מה אתה אומר?
לדעתם הוא כבר לא בשמיים, האלוה? גרל לנערב?
כשהוא היה פה, הוא היה פה.
כן?
נו.
לא,
לא, גם וגם. גם פה וגם שם. בסדר? מה?
רגל פה, רגל
שם. השאלה היא, מה מביא אותם לומר את הדברים האלה? כלומר, זה לא במקרה. כלומר, יש פה איזו חשיבה מאחורי הדברים האלה, ויש איזה... ומתרגשים מזה מאוד, אגב. כן? השאלה היא, למה הם היו צריכים להגיע למיתוס הזה? כן? זה לא בשתי דקות. כן, מה אתה אומר?
בעצם העובדה שהוא מת, אומרים שהוא רצה לחזור, כאילו
הוא לא... הוא מת, זה היהודים הרגו אותו. היהודים הרגו אותו, ולכן הם אשמים ברצח האיום ביותר שיכול להיות בהיסטוריה. הם הרגו את האלוה. להרוג בן אדם עוד איך שהוא, אבל להרוג אלוהים? לא דברים שעושים. כן, מסבירים מדוע הוא עשה את זה, כדי לחפר וכל מיני קומים דברים, כן. אבל יש איזה בלוק גדול מאוד של עבודה זרה, של אלילות גסה, אבל יש לה מקורות לאלילות הזאת, ושוב אני אומר, אני צריך להבין מדוע הם אומרים את זה. כן, מה אתה אומר?
זה לא סוג של רגל הזהב נמצא לה...
זה מצד... כמעין זה רגל הזהב, למה אתה אומר את זה? מחפשים הגשמה. אתה צודק, אבל זה, אתה לא יודע עד כמה אתה צודק. נצטרך כשנסביר את זה, נבין מדוע זה כך. כן. האם באמת היהודים הרגו אותו? זאת שאלה היסטורית שקשה לענות עליה. כי המידע ההיסטורי שבידינו לוקה בחסר. גם מצד המקורות שלהם, וגם מצד המקורות שלנו. עד כאן להיום. שלום.